DeSumo puts up a three. Bang! Ayo DeSumo does it again!
עושים NBA בטורבו, 26 באפריל, יום ראשון, אחרי לילה משוגע של הפתעות, פציעות, קאמבקים, טריפל דאבלים היסטוריים וכדומה. ומשה דוידוביץ' נמצא כאן איתנו כדי לסכם את כל זה, אני רן כרגיל, מעניין עם משה, בוקר טוב.
לילה קשה, לילה קשה, אולי לילה הכי קשה שלי בינתיים בפלייאוף. לא בגלל שינה, זאת אומרת, זה גם לא עוזר לישון שעד השעות, לקום שלוש שעות, לישון שעתיים. אבל זה קשה ש... אתה יודע, יש לי שני גיבורים עמוק בלב בליגה הזאת, לוקה ויוקיץ', והיה מאוד קשה. אנחנו עוד נדבר על זה עוד מעט.
כן, אז בואו נתחיל באמת עם המשחק שנגמר הכי מאוחר, שהיה אמור להיגמר הרבה יותר מוקדם. בכל זאת לא כל יום קבוצה מאבדת את שני שחקני הקו האחורי הפותחים שלה באותו לילה. דונטה די וינצ'נזו, מינסוטה נגד דנבר. דונטה די וינצ'נזו, אחרי דקה ורבע, עושה צעד לא טוב, קורא את גידאכילס, מפונה על כיסא גלגלים. שוב שחקן עם הספרה אפס על הגב, קורא את גידאכילס. בשנה שעברה זה היו הליברטון, לילארד
ופייטון.
וג'ייסון טייטום כמובן, כולם היו אז במזרח, לילארד בינתיים עבר מערבה, אז הפעם זה קרה במערב, למרות שמינסוטה אולי תעבור למזרח, אז אולי זה זרם אז מקדים.
ורק האפס האמיתי, בן סימונס לא קרה אף פעם אחילס, אבל לא נאחל לאף אחד פציעה, כן.
כשאתה לא מתאמץ,
קשה, קשה, בדיוק.
הדבר היחיד שיכול להיקרה לו עכשיו זאת
חיכת דייק. המשקל של הפלאפון בכיס אולי מעיק לו על השריר.
זה יכול להיות שכרגע המשקל של דגים כבדים במיוחד יעיק לו על השריר, אז יכול להיות.
אולי הוא קרה חכה.
אולי כן, מה שנקרא שווה לחכות. בכל מקרה, רגע לפני המחצית, אנטוני אדוארדס מנסה לחסום במתפרצת, נופל אחורה, הברך שלו נמתחת כזה בקלס, עדיין לא ברור מה המצב שם, הוא מן הסתם לא חזר למשחק הלילה, יעבור בדיקות, יונתן קרי חושב שזה יותר גרוע ממצב הברך של יאניס, אבל מן הסתם נחכה לתוצאות הרשמיות. ואז קרה הדבר הכי צפוי, איו דוסומו התחפש למייקל ג'ורדן, קלה 43 נקודות ב-13-17 מהשדה, כולל 5-5-3, 12-12 מעונשין, והם הובילו את מינסוטה לניצחון 112-96, שבסיומו ג'יידן מקדניאלס, הטרשטוקר מספר אחת של מינסוטה, כולל לאה כשהמשחק גמור, מורחק במאומה שמתפתחת שניקולה יוקיץ' בא לסגור איתו חשבון. מאיפה מתחילים?
מזה שמילא, זה שהיו דסומו מ-43 נקודות שלו, זה לדעתי, אם ראיתי נכון, הכי הרבה מהספסל בפלייאוף ב-50 שנה האחרונות.
50 שנה האחרונות, כן.
שזה כמובן הגיוני שאם מישהו יעשה את זה, זה יהיה היו דסומו, השחקן ה-127 בטבעו בליגה, אני סתם ממציא מספרים, אבל זה האזור חיוג. ועוד הייתי נדיב. אבל זה שהוא קלה יותר מכל החמישייה של מינסוטה, זה החלק המדהים, ועוד בניצחון, ועוד באחוזים מעולים, כשכל העומס עליו ועל רנדל בהתקפה, פשוט צוגה מוזרה, אני רוצה להגיד מפתיעה, זו צוגה מאוד מוזרה, זה הרבה לזכותו, והרבה לחובת ההגנה של דנבר.
אמר ג'יידן מקדניאלס, שכל השחקנים של מינסוטה, של כל השחקנים של דנבר הם מגנים רעים, אולי גם זה היה קשור.
אבל דיברת קודם על הפציעות, אהרון גורדון גם יצא ונכנס למשחק עם איזה שריר או משהו, או כל מיני דברים שקורים לאהרון גורדון, שהוא האנטוני דייוויס של דנבר, ששוב, הוא לפחות, הוא נלחם, הוא חשוב מאוד, הוא מאוד מאוד חשוב, הוא ופייטון ווטסון, כנראה שני שחקני ההגנה הכי טובים של דנבר, שניהם לא היו על המגרש כשהיה צריך אותם היום.
ווטסון בכלל הוא הסדרה, נזכיר, אמור היה לחזור לשבוע, לסדרה הבאה, אבל במקרה הזה, לא ברור אם תהיה סדרה הבאה, כי התוצאה כבר 3-1 בסדרה. מצד שני, א', מנסות, כמו שזה נראה, גם במשחקים הקרובים לא תהיה בלי אדוארדס, מן הסתם לא תהיה לי די וינצ'נזו עד מאוד מאוחר בשנה הבאה, במקרה הטוב. ואם יש קבוצה שרגילה להיות בפיגור 3-1, אז היו, אם אני זוכר נכון, משהו כמו 13 קבוצות בהיסטוריה שחזרו מפיגור 3-1 לניצחון בסדרה. שתיים האחרונות שעשו את זה הייתה דנבר בבואה ודנבר בבואה. פעם נגד יוסטון ופעם נגד יוטה.
נגד יוטה.
נגד יוטה ונגד לוס אנג'לס קליפרס. מה צריך לקרות כדי שזה יקרה גם הפעם?
תראה, אם באמת אנט יש לו פציעה, שוב, חלילה, אני לא מאחלים לו משהו רציני, אבל גם בון ברוז והתקפלות של הזה, וכל מיני מונחים של יונתן קרי ושל פיזיותרפיסטים אחרים, גם אם זה רק משחק בחוץ, או אפילו לא בחוץ, אלא רק מגביל תנועה, זו בעיה קשה ששני הגרדים המובילים שלך בחוץ, עם כל הכבוד למה שאיו דסומו עשה, הסיכוי שהוא ישחזר את הדבר הזה קלוש, הסיכוי שמייק קונלי פתאום יהפוך להיות אנט אדוורדס, או אפילו דנטה דיוויצ'נזו, גם קלוש בגילו ובמה שהוא הראה עונה, אני חושב שדנבר יבואו למשחק על החיים ועל המוות, וכמו שאמרת קודם, אם יש קבוצה שמכירה את המצב הזה ויודעת לצאת ממנו, זה דנבר. מה שכן, אבל המשחק הזה היה, למה היה כואב לי ועצוב לי כל כך? אנשים יודעים שאני חסיד שוטה של יוקיץ', אפילו לא שוטה, אלא חסיד אמיתי באמת, ואני כבר מחשיב אותו, למרות שזה רק אליפות אחת, אני כבר מחשיב אותו כטופ 10 של כל הזמנים, טופ 15, טופ 12, מה שאתם רוצים, הוא שם, עם הגדולים ביותר לדעתי מבחינת כדורסל. ואין כמו לריב עם אנשים בשש וחצי בבוקר, כשכתבתי שזה קצת קטם על הסדרות מול מנסות, אז נכון, תקנו אותי וזה, ואני באתי לתת נקודת מבט אחרת, אני לא באמת חושב שהוא גרוע ומנסות השולטים בו, אבל כן, שתי הסדרות האחרונות מול מנסות, דנבר הייתה פייבוריטית, בראשונה, לפני שנתיים, הפסידה, אפילו אחרי שחזרו ממינוס 20. נכון, יוקיץ' נתן מספרים טובים בסדרה הזאת, אבל מה לעשות? כמו שאנחנו אומרים, בכל תחומי החיים, אתה הראש, אתה השם. אז, ובסדרה הזאת, זה לא שכאילו הוא מצוין והחברים שלו גורים. כן, החברים שלו לא טובים, אבל הוא גם רע מאוד. אז נכון, הוא נותן 29, 15, 8, אבל הוא כל משחק על 36% מהשדה. זה לא מתאים לסנטר, זה לא מתאים ליוקיץ', זה לא מתאים למישהו שהוא טופ 10 או טופ 15 בכל הזמנים, זה לא מתאים למישהו שהוא טופ 100 בליגה היום. וזה קצת מוזר, כאילו, הם לא שולחים הרבה דאבל טימים, הם מנסים שהוא יפתור את זה לבד, והחברים שלו לקבוצה מתקשים בלעבור את ההגנה באמת באמת טובה של מינסוטה, והיתרון הכי גדול שלו על פני כמעט כל שחקן בליגה, זה איך לפתור דאבל טימס, אז כשאין דאבל טימס קשה לו לפתור את זה, כי אין צורך, אז הוא מנסה בכוח, לא הולך לו, משהו בטאץ' נעלם, עוד משחק של, פעם זה היה 0-3, 103, לא משנה. אני חושב שהאחוזים שלו בסדרה הזאת משלוש הם כמעט חד ספרתיים, או מתחת 20% בוודאות. תשמע, זה לא נעים לראות את השחקן שיש לו ברבע האחרון של המשחק, יותר הרחקות מסלי שדה. זה לא סטטיסטיקה שאיתה מנצחים. עכשיו שוב, אני אופטימי, אני חושב שהם יעברו, אני חושב במיוחד שאם אנט ודונטה לא קשירים, אין שום טעם שיעלו לסדרה הבאה מול סן אנטוניו כנראה, בוא נחזיק אצבעות לדני, אבל נהיה ריאליים. אין טעם, אנחנו רוצים פלייאוף כמה שיותר טוב וכמה שיותר חזק, ובשביל זה צריך את דנבר מול ומבי, אבל בשביל זה יצטרך להיות שם משהו מאוד 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 אחר.
אנחנו נגיד כמובן תודה לחברים שלנו מטרור ביידני, והפרק זה הוא לא בחסות הסטייפל טאורס, פרויקט הבינוי היוקרתי שנמצא כרגע בתוך הראש של ניקולה יוקיץ', כי כמו שהזכרת, יוקיץ' עשה את סל השדה, פחות או יותר במשך מה שהזכרת בעצם, יוקיץ' עשה את סל השדה האחרון שלו 10-50 לסוף הרבע השלישי. וואו. כלומר, הוא לא קלע סל, הוא היה על 8-13 אז, והוא סיים מ-0-9. עד הסוף עם עוד איזה שלושה עיבודים, כשגם חלק מהעיבודים זה עיבודים לא אופיינים, זה מסירות שכאילו זה חוסר תקשורת עם חברים לקבוצה, כל החברים בקבוצה שנמצאים אותו כבר שנים, וזה מסירות כזה נונשלנטיות שהוולפס קראו בקרות וחטפו אותם, זה לא אותו יוקיץ', זה נראה שרודי גובר יושב לו, בנה לו שכונת מגורים בתוך הראש, פינוי של מחיר למשתכן, וזה לא עובד, זה לא עובד כרגע.
אני לא בטוח שזה רודי גובר שלו בראש, אני חושב שהיכולת שלו עצמו, אני לא חושב שיוקיץ' חושב ככה, שאוי, איך אני פותר את רודי גובר, הוא חושב שהוא פשוט מתוסכל מעצמו, בגלל זה הוא זורק מסירות לא אחראיות ברבע האחרון, בגלל זה הוא רץ לג'יידן מקדניאלס בשנייה האחרונה של המשחק, שהוא כבר מעל 10 פרש, כי הוא קלע סל, למי אכפת, באמת, השטות הזאת, אגב, האמריקאית, באירופה אתה לא רואה את זה, יש 20 שניות, זרק לסל, מה זה משנה בכלל, מה זה משנה?
הוא עוד אירופי.
אבל הוא חטף את הקריזה בגלל שהוא עצבני על עצמו, זה מנגנון השלכה ידוע, אני באמת לא חושב שאכפת לו, לא מג'יידן מקדניאלס ולא מרודי גובר, אכפת לו מאוד מניקולה יוקיץ', ופה הבעיה.
כן, שוב, הזכרת נכון את זה שבלי דונטה ואנט יהיה להם מאוד קשה, אם וכאשר הם יעלו לסיבוב השני, אני כן חושב שדנבר ינצחו במשחק 5, ומשחק 6 מן הסתם יהיה פיווטלי אולי לכל הסדרה הזאת, ואולי במובנים רבים להרבה דברים אחרים שיקרו בפלייאוף הזה.
פיווטלי זה טוב.
פיווטלי. אם אתה הולך על, אם אתה, אם טלי גוטליב מוצאת אותך בפוסטה והיא עושה, והוא יודע את רגל הציר, אז היא
פיבוטלי. אם ברנרד פיבו יערך את טלי גוטליב, אז הוא יהיה פיבוטלי. כן.
פיבוטלי. בכל מקרה, אני כן רוצה להגיד שלמינסוטה אמנם, לא יהיה דונטה והוא כנראה את אנט, כן, אני חושב שקומבינציה, אם צריך לנצח משחק אחד נגד שלושה מדנבר, קומבינציה של דוסומו, קייל אנדרסון, 10-15 דקות טובות של מייק קונלי, ו... עוד אקס פקטור, נזכיר שהיה דוסומו, הגיע אמצע עונה בטרייד משיקגו, תודה לבולס שהחליטו לפרק הכל, ועוד שם, וטרנס שנון שהיה טוב מאוד בפלייאוף שעבר, וגם בזה שלפניו היה כבר הראה ניצוצות.
אל תגיד בונז איילנד.
אני רוצה להגיד בונז איילנד, כי בונז איילנד היה בחירת דראפט של דנבר, דנבר ויתרה עליו. ואם יש מישהו שיכול, חוץ מ... אגב, דוסומו גם במשחק הקודם היה מצוין. דוסומו לאורך כל העונה הוא מצוין. במשחק קודם הוא עשה 25.9 אסיסטים, לא באחוזים האלה, לא בספרים האלה, לא ברייקאוט גיים כזה, אבל הוא משחק עכשיו על החוזה הבא שלו. אז יחד עם זה, בונז איילנד, אני כן חושב שמינסוטה אולי יכולים כן לתת איזה מאמץ אחרון ולנצח את זה, אבל אני איתך, אני עדיין חושב שדנבר יחזרו ויקחו את הסדרה הזאת עם כמה שיוקיץ' נראה רע. כן, זה בעיה, כשגורדון ווואטסון לא נמצאים, אז מינסוטה אומנם את הקו האחורי, אבל לדנבר אין את שני השומרים הכי טובים שלה. ברוס בראון הוא אחלה, אבל לא מספיק גבוה בשביל לשמור על ביגמן. קריסטיאן בראון בסדר, אבל גם אני לא חושב שהוא יום אפילו טוב הגנתית כמו שהוא היה בעונת הרוקי שלו, שזה קצת בעייתי. נראה, נראה. טוב, עוברים לסדרה הבאה. כמו שכולנו ציפינו, הסדרה בין אורלנדו לדטרויט הופכת למאסט-סי טיווי. ולהוציא 8 דקות של כדורסל ברבע השלישי, יש קבוצה אחת שהיא יותר טובה בבירור, יותר פיזית, יותר מכתיבת הקצב בסדרה הזאת, וזו פליי דה סונג, כמו ש... אורלנדו מאג'יק.
אני אשאיר לך ברשותך את המבחנים לכוכב נולד העונה הבאה.
כן, לג'ור הפקטור. מה לעזאזל קורה לסדרה בין אורלנדו לדטרויט? אולי תסביר.
תראה, אם זה היה תחזיות תחילת העונה, אם בתחילת העונה היית אומר, הם ייפגשו בפלי אוף, אז הכל מתנהל כמו שצפו. זאת אומרת, דטרויט הייתה אמורה להיות בעלייה משנה שעברה, שלישית, רביעית, חמישית במזרח, נגיד חמישית, ואורלנדו הייתה אמורה להיות טופ 3 במזרח, וכל זה לא קרה, בגלל מלא סיבות, בגלל מאמן, בגלל פאולו בנקירו, בגלל מה שאתה לא רוצה. אבל כשהכל הכל מתחבר, אם הם יכולים לחבר את זה לכמה משחקים, לשבוע אחד, לשבועיים, אני לא חושב שיותר מזה, אבל אם יוכלו לחבר את הווזה המרוסקת הזאת שהייתה על הרצפה כבר, ומישהו בא והדביק, לכמה משחקים, אז בתיאוריה יש להם המון המון כישרון. וזה עדיין, אגב, לא היה אמור להספיק. למי שראה את המשחק, זה היה הרבה פחות חד צדדי. אתה אומר רבע אחד, ברבע האחרון, דטרויט היו במינוס 15 נדמה לי, וחזרו בקלות לשוויון, תוך 3-4 דקות.
79-96.
חזרו לשוויון. ואז פאולו בנקרו ופרנץ וגנר החליטו שהם קליי תומפסון וסטף זורקים לשלשות מטורפות עם מגן בפנים תוך כדי קפיצה הצידה וקולים אותם, חלק עם כל מיני קפיצות מוזרות על הטבעת, ואז זה נגמר. אבל זה אשמת, זה לחלוט, כאילו אני עדיין חושב שדטרויט היא הקבוצה הטובה ביותר, אבל זה אשמת דטרויט לחלוטין שהם הגיעו למצב הזה. והפעם אפילו קייד לא היה מי יודע כמה, וג'לן דורן הוא הסיבה, אתה יודע, אנחנו היום בלילה של סנטרים עם בעיות, אז ג'לן דורן הוא לא יוקיץ' גם לא יהיה, אבל ג'לן דורן נתן עונה מצוינת. יש סיכוי סביר מאוד שג'לן דורן יבחר ל-30 All NBA ויעוף מהפלייאוף בבושת פנים. ואם יש מישהו בדטרויט שיעוף בבושת פנים, זה יהיה הוא, כי לא יכול להיות 8 נקודות, 6 נקודות, 10 נקודות, זה לא מה שצריך ממך. בטח לא שוונדל קארטר ג'וניור, שכבר מהצד הלא נכון של גיל 30, זה עוד שריד מהטרייד של ווקשביץ' מלפני מיליון שנה, שהוא סנטר, אני לא יודע אם הוא טופ 20 סנטרים בליגה, כנראה שלא, דופק עליך איזה 16-17 ריבאונדים, לא לעניין, לא לעניין, אתה אמור להיות מפלץ, אתה לא יכול להיות, לא רק שהוא גבוה וחזק, הוא גם אתלט על ג'לן דורן, לא יכול להיות שוונדל קארטר ג'וניור מתעלל בך, לא יכול להיות שבהתקפה אתה לא מצליח לייצר כלום, אפילו לא בכוח מתחת לסל. ונכון, יש הרבה דברים בדטרויט שלא כל כך עובדים, אבל העיקרי שבהם זה ג'לן דורן, אם הוא לא יתעורר, אז דטרויט באמת בבעיה.
דורן, החלק, אני, בהמשך למה שאמרת, דורן, אגב, ברבע הראשון פתאום, אתמול, וגם ברבע האחרון היו לו כמה דקות שבהן פתאום הוא נהיה דומיננטי, פתאום הוא חוסם, פתאום הוא משנה את המשחק, פתאום הפיק אנד רולים עובדים, פתאום הוא מסיים אפל ליד הטבע, פתאום הוא אגרסיבי.
הוא 3-10 מהשדה גם, כן? יכול להיות שברבע הראשון הוא היה 3-4, אבל בזאת זה נגמר.
כן, לא, בסדרה הזאת הוא עומד כרגע על ממוצעים מטורפים של 9.7 נקודה משהו ריבאונדים, ו-42% שדה. שחקן שבמהלך עונה קנה ב-65% שדה, אחרי שבעונה שעברה היה 69% שדה, ואם דיברנו על האנשים שמשחקים על החוזה הבא שלהם, כרגע... לא, טובייס, אני אומר, ג'לן דורן משחק כרגע על החוזה הבא שלו. יכול להיות שהסדרה הזאת עולה לו משהו כמו 50 מיליון דולר, שאולי עם 50 מיליון דולר הוא יוכל לקנות את כל פרויקט הדיור היותרתי, סטייפל טאוורס, שנבנה כיום בראש של יוקיץ'. אבל בכל מקרה, דורן פשוט חסר אפקטיביות, בכל כך הרבה דקות, וקרטר ג'וניור, אגב, הוא באמת נראה זקן, אבל בדקתי לך עכשיו, הוא בן 27. היה לא מזמן, הוא בן 27.
הוא מרגיש, אתה יודע, זה כמו
שאת... הוא אנדר דרמוד המודרני, שחקן שכשהוא בן 30, אז אתה עדיין אומר, אוקיי,
הוא בן... זה כמו שאתה הולך לבדוק בין כמה אנדר דרמוד, ואתה אומר, רגע, הוא באיזה 15 שנה בליגה, ואז אתה מגלה שהוא יותר צעיר בטיטרי מקונו או לא משהו. בן 31 או משהו כפגר כזה, אז כן, אתה צודק, קרטר ג'וניור מתחת ל-30, אבל הוא כבר המון עונות בשולי הסנטרים הפותחים בליגה, בוא נגיד את זה ככה.
הבן שלי הגדיר אותו הוא הדיפולט של הסנטר הפותח, כאילו הוא ברירת המחדל. כן, אז הדיפולט כרגע מנצח את ה-All-NBA, וזה באמת משהו יוצא דופן, ויותר מזה, ברבע השלישי, ביקרסטאף כל כך היה אינועה, שהוא פשוט הוריד את דורן, והכניס את פול ריד, הסנטר השלישי שלו, ופול ריד היה יותר טוב מג'לן דורן. אז אני, וגם, ואז הוא לא החזיר אותו, כי דורן כן נהיה טוב ברבע האחרון, הוא לא יציב. אני חושב שדטרויט כרגע מתמודדת עם עול של ציפיות, שהוא קצת כבד עליה, ולאורלנדו פשוט יש מאץ'אפ טוב. אורלנדו אומרים, אנחנו נסגור לכם את הצבע, אנחנו לא ניתן לפיק את הרולים שלכם לקרות, אנחנו נשים יער של ידיים, ואנחנו ננצח אתכם בקליות מבחוץ, ואתם לא תקלמו מבחוץ. דזמונד ביין, איש על הגב של החוצה שלי, עם 7 שלשות במשחק הזה, כל דטרויט עם 11.
נכון.
ובין כל הזמן אמרנו שהביאו אותו בשביל לפתור את בעיית הקליעה, זה היה המשחק הדזמונד ביין שאורלנדו פינטזר עליו כשהיא הביאה אותו.
כן. עוד נקודה אחת שמעניינת אותי לפחות, שקייד קנינגם עם 34% בסדר, שוב, 27 נקודות, 9 אסיסטים, הוא יחסית בסדר בסדרה, אבל הוא לא מצליח להיות מאוד יעיל, כי העול עליו, הוא עצום, אין בחמישייה של דטרויט אף אחד שיודע להוביל כדור. מהספסל יש שני שחקנים שהיו אמורים לעזור בדבר הזה, קאריס לברד ודניס ג'נקינס, אז א' הם לא טובים, ב' הם משחקים 6 דקות כל אחד. אז אני חושב שביקרסטאף יצטרך לעשות התאמה, ולשים ליד קייד באופן קבוע מישהו שיודע להוריד כדור לרצפה, כי העול עליו עצום, ראו ברבע האחרון, אפילו בחזרה המטורפת שלהם למשחק, הכל עליו, חוץ מזה שכמובן טובייס הריס יתחפש מייקל ג'ורדן גם הלילה עם קליעות מעולות, אבל כל ניהול המשחק, כל התחלת ההתקפות, הכל עליו. יש לך בספסל שני שחקנים שיודעים לכדרר, יש לך בכל הקבוצה שני שחקנים חוץ מקייד שיודעים לכדרר, שזה underrated quality ב-NBA. דניס ג'נקינס וקאריס לבר, מישהו מהם צריך לעלות את הרמה ולעזור לקייד, כי אחרת זה ימשיך לראות לא טוב.
זה רעיון מעניין, כן, ג'נקינס מינוס 10 ב5 דקות שלו, ולברד באמת לא יהיה טוב, נראה שכאילו לא בוטח בהם, ומצד שני אתה אומר כאילו, אוסר תומפסון, אני רוצה לדבר רגע עליו, כי אין הרבה דברים שאני חושב שהמרחק הגדול ביותר שמודדה האנושות זה בין יכולת האתלטית של אוסר תומפסון לבין הקליעה שלו בכל דבר שהוא מעבר ל4 מטר. זה כאילו... בעצם אתה יודע, הוא עושה שם מהלכים כאילו יש לו 7 זרועות וניטור של ג'טפק על הגב, ומצד שני הוא לא יכול לשים כדור על הרצפה, הוא לא מצליח, וזה פשוט כאילו דטרויט תצטרך לעשות איזשהו טיידוף, כי אתה מוריד את דנקן רובינסון אז יהיה לך פחות קליעה, אתה מוריד את טובייס האריס אז יהיה לך פחות קליעה. אני אומר, אולי בכלל דטרויט צריכה להפוך את מה שנקרא לזרוק את קיור המטבח ולשחק עם טובייס בתור סנטר, לשחק 5 אאוט, לשחק או עם אוסר בתור הדנקר ספוט, כי אתה לא יכול 2 נון-שוטרס בחמישייה באופן קבוע, ויש להם במקרה הטוב 2 נון-שוטרס ולפעמים גם יותר.
לא, אני לא יודע אם טובייס בתור סנטר יעזור, כי אורלנדו כל כך פיזית, הרי הסקנד גארד שלהם, פרנץ וגנר הוא 2.05 כן. בערך, יותר אפילו, הם כל כך פיזיים עם בנקרו ווונדר קארטר ג'ונר, שכאילו, ג'לן דורן פשוט יצטרך לחזור, כן. אבל לא ביקשתי ממנו להתעלות, לא ביקשתי ממנו להיות שקיל בפריים, רק שיחזור להיות סנטר סביר ב-NBA, אפילו לא ה-30 מול NBA, שיהיה 50 מול NBA, משהו, הוא לא יכול להמשיך להסריך את הפרקט כמו שהוא עושה עכשיו.
כרגע הוא 29 טים ב-All-NBA
כן,
במקרה הטוב.
משהו כזה.
נעבור למשחק 4 של אטלנטה הוקס נגד ניו יורק ניקס. ההוקס עד עכשיו לא ניצחו באף משחק בסדרה כשהוא לא נגמר בנקודה הפרש. הניקס נצחים פעם שנייה ברציפות, פעם שנייה בסדרה הזאת בהפרש דו ספרתי, ולוקחים בחזרת הביתיות עם תוצאה של 104-98. גם כאן תוספת של אמצע עונה עוזרת לעשות את הדלת שחוזה אלוורדו ברבע השלישי, עושה 3 חטיפות. בואו נשנה את המומנטום. הניקס באופן כללי במשחק הזה עם 9 חטיפות מול 18 ריבודי כדור של אטלנטה, שאף שחקן שלה לא קולע יותר מ-17 נקודות. ג'יילן ברונסון במשחק חלש, 19 נקודות, 7 מ-18, 6 עיבודים, 3 אסיסטים, אבל שני שחקני קו קדמי של הניקס יוצאים מהכלל. קארל אנטוני טאונס עם 20, 10 ו-10, אוג'י אננובי עם 22 ו-10 ריבאונדים, ושניהם מאוד קשורים אחד לשני, כי חצי מסלה, 5 מתוך 9 הסלים של אננובי הגיעו מהאסיסטים של טאונס. שני מספרים על טאונס, קודם כל הוא הניק הרביעי אי פעם, שחקן הרביעי של הניקס שעושה טריפל דאבל בפלייאוף, אחרי וולט פרייזר, דיק מגווייר וג'וש הארט. ואף אחד מ-53 משחקי הפלייאוף הקודמים שלו לא היו לו יותר מ-5 אסיסטים. אני למדתי הלילה שקארל אנטוני טאונס לובש 32 לכבוד.
לכבוד?
מג'יק ג'ונסון. והוא גם דיבר על זה שהוא תמיד השעה והשראה ממג'יק, אבל אני חושב שההחלטה הזאת להשתמש בטאונס בצורה שהיא, אני לא יודע אם השתמשו בו פעם, כפסיליטייטור על קו השלוש, הייתה אולי מה ששינה לניקס את המשחק.
היו לו לדעתי במהלך העונות הרגילות, היו לו משחקים של לא מעט אסיסטים. זה באמת מפתיע, הסטטיסטיקה שציינת, זה מוזר שלא משתמשים בו פלייאוף קצת יותר. במיוחד שג'יילן ברונסון ביכולת לא טובה. ג'יילן ברונסון מג'עג'ה כל הסדרה. ובאמת השתיים היחידים שמתפקדים כל הזמן זה אננובי וטאונס. הכמות כישרון שיש לניו יורק לעומת אטלנטה, זה יהיה להם מאוד קשה לגשר על הפער, עם כל הכבוד. בוא לא נשכח, חלקנו שבחים אדירים לג'יילן ג'ונסון כל העונה, הוא יהיה גם ב-whatever team All-NBA כנראה, היה מסיים כל משחק עם 20 פלוס נקודות וטריפל דאבל, ופה הוא, אתה יודע, 14-3-5, כל מיני כאלה, קצת נעלם. קשה להגיד שהוא נעלם בגלל ההגנה המופלאה של ניו יורק, למרות שאני לא זוכר אפילו מי לוקח אותו, אננובי, אז אולי כן. יש גבול לכמה סי-ג'י מקולום יכול להציל. ניקיל אמנם זכה בתור השחקן המשתפר, אבל לא עד הסוף הגיע לסדרה, לפחות לא כמו שהוא היה בעונה הרגילה. אני כאילו לא מודאג בשביל ניו יורק, בשביל הסדרה הזאת, אבל מאוד פסימי לגבי היכולת שלהם להפתיע את בוסטון בסדרה הבאה.
כן, מיקל ברידג'ס בעוד משחק לא מבריק, הפעם כן נקלה 8 נקודות ב-19 דקות, אבל אני חושב שבאמת השינוי שמייק בראון עשה, במובן הזה כן נותן לו קרדיט על הגמישות, שנשחק עם הרבה גארדים לוחצים. עכשיו, ג'וש הארד הוא בגדול פורוורד עם גובה של גארד, ואלוורדו, ומיילס מקברייד, וכל החבר'ה האלה שמשחקים באמת
לגמרי.
שם מאוד מולם הגנתית. הם מאוד מתרבדים לך את הנעת הכדור, הם מפעילים לחץ גדול בפוינט אוף אטאק, והם משמשים התקפות. וזה מה שקורה לאטלנטה, הם באמת 10 מ-41, הרבה זריקות של סוף שעון, לא טובות בסוף התקפה. ג'ונסון לא מקבל הזדמנויות ליזום, הם לא מצליחים יותר מדי לשים את הכדור על הרצפה, והניקס באמת עם המשחק הטוב של טאונס ושל אננובי. לניקס יש בגדול הרבה שומרים טובים, כאילו,
כן.
מסביב לטאונס יש להם אננובי ויש להם הארט ומקברייד ואלוורדו, ואולי דווקא במובן הזה הוא יוצא מוקדש שברונסון ירד עם נקע בקרסול, חזר אחר כך, דווקא לא הזיקה למאמץ ההגנתי של הניקס לפחות.
כן, ראו אפילו את אבא של ברונסון בספסל, צועק על הבן שלו ומרביץ בו תורה ומצוות ומעשים טובים כנראה, לא היה מרוצה מהיכולת של הילד כנראה.
כן. אוקיי, ואנחנו, אז 2-2 בסדרה שם, הסדרה מתחדשת בין שלישי לרביעי, שתי הקבוצות נחות עכשיו יומיים ועושות טיסה ארוכה. המשחק האחרון של הלילה, המשחק הלפני האחרון אולי של הסדרה בין אוקלהומה סיטי לפיניקס. ג'יילן וויליאמס, אנחנו יודעים, כבר לא איתנו לפחות לשבוע הקרוב, כמו שזה נראה, אבל יש להם שחקן לא רע שבדיוק ידענו, קיבלנו השבוע את הלוח של זמנים של התארים האישיים שהולכים להיות מחולקים, אז מחר יחלקו את רוקי העונה לשחקן לבן שיצא מאוניברסיטת דיוק, ובקרוב נדע לאיזה מהם. ויש אחר כך את ה-executive of the year, ועוד איזה, ואת ה-Twyman Stokes, teammate of the year, ואת ה... אגב, הסטטיסטיקה החביבה עליי בהקשר ל-Twyman Stokes, teammate of the year, שזה, אתם לא יודעים אם זה Twyman Stokes, אז תחפשו את הסיפור מאחורי הדבר הזה, סיפור מדהים. זה שלפני כמה שנים מייק קונלי זכה בתואר הזה, ואחר כך, בטעות בגללו, המאמן שלו קרא את האחי, קרא רצועה, או תרגיל אכילס, או משהו כזה. כן. בקיצור, וביום 50 מחלקים את ה-Hustle Award. לסרט, לשחקן שהכי אוהב את הסרט של אדם סנדלר, okay. ולא מחלקים את ה-MVP השבוע, אבל כנראה שיודעים למה, כי כנראה מי שיכול לזכות ב-MVP אולי, שקוראים לו שייג' גילוס אלכסנדר, כנראה יהיה איתנו גם בשבוע הבא, לילה 42 נקודות, 15 מ-18 מהשדה, רק 11 מ-12 מנשין, אנחנו אומרים רק, כי 6 מהזריקות האלה היו בגרבג' טיים בגדול כשפיניקס ניסו לעצור את השעון, והכדור היה אצל שי ביד. אומר בסיום ג'ורדן אוט, המאמן של פיניקס, הוא כל הזריקות שפשוט הוא הכניס אותנו לסחרור, לא משנה מה ניסינו מולו, זה לא עבד.
כן.
שי, בקיצור.
זה לא נעים לראות את הסדרה, זאת אומרת, זה כן נעים, אבל זה לא נעים לראות, כי זה לא כל... זה קצת עצוב לי בשביל פיניקס, אין, זה לא משנה מה הם יעשו. דילן ברוקס היה מדהים, אחרי שאמרנו שהוא היה רע מאוד בשני המשחקים הקודמים, הוא יחסית רע, והוא היה מדהים, וג'לן גרין היה יעיל, שזה גם יפה, ושניהם ביחד קלו איזה 60 נקודות, וכן, בוקר היה קצת פחות טוב, אבל זה לא, אתה רואה, כל פעם והם מתקרבים, וזה לא משנה, וג'לן וויליאמס לא נמצא, ושי יורד לספסל, אז עולים ג'רד מקן ואלכס קרוזו, וזה פשוט, וההגנה שלהם כל כך, אי אפשר לכדרר מולם. אתה רואה את דילן ברוקס ודווין בוקר, פשוט מנסים לעשות את מה שכל שחקן NBA עושה איזה 10 פעמים לפני שהוא מתחיל את המוב שלו, לכדרר בין הרגליים. אי אפשר, קייסון וולס שולח יד, לוקח את הכדור, שייל שולח יד, לוקח את הכדור. פשוט זה חונק, זה תחושה של כאילו העולם סוגר עליך, אני ממש הזדהיתי, היה לי עצוב, והם באמת, הם שיחקו טוב ועשו הכל והיו קרובים, זה לא ישנה שום דבר, הפערים הם עצומים, והקבוצה הזאת, יש לה כל כך הרבה שחקנים טובים, והגנה כל כך נוראית, נוראית מהצד של, אם אתה מסתכל מהעיניים של פיניקס, שזה כמעט לא משנה. ואני מבטיח לכם שגם אם שהיה ביום פחות טוב, ולא היה עושה, לא יודע, 15 מ-18 או 13 מ-15 או מה שזה לא יהיה, גם אם הוא היה קולה פחות טוב, אז מישהו אחר היה שם. זה פשוט לא משנה. ההגנה שלהם כל כך, כל כך אכזרית, והכמות שחקנים שהם יכולים לעלות, גם אם 4 אנשים ביום רע, אז יש 4 אחרים לעלות מהספסל, יהיה בסדר. אז אתה יודע, כבוד לפיניקס, נלחמו, זה היה המשחק היחיד שנראה באמת קרוב, אפילו, אתה רואה, במחצית היה כמעט, הכל בסדר, אי אפשר איתם. זאת לא הקבוצה שתדיח את אוקלאומה. אולי אוקלאומה, אגב, בכוונה יפסידו משחק בשביל לתת לג'יילן וויליאמס לנוח עוד קצת. אבל זהו.
אני לא חושב שלהם או ללייקרס יש אינטרס להפסיד משחק. אתה תמיד, אתה לא רוצה להוסיף לעצמך משחקים, כי יש שחקנים שכבר נפצעו, אבל אתה אף פעם לא רוצה ליצור סיטואציה שבה אולי עוד שחקן ייפצע. בטח לא כשההגנה שלך כל כך, בטח לא כשהקבוצה שלך כל כך תלויה עכשיו בשחקן אחד, אם זה לייקרס, אם זה אוקלאומה סיטי, לפחות בשלב הזה, בשלב הבא יכול להיות שהם יקבלו כמה reinforcements, ונזכיר, גם אם הלייקרס, איכשהו, ודורנט כבר אומרים שאולי יחזור, ואולי גוסטון כן עוד תנסה לחזור לסדרה הזאת, לפחות לנצח במשחק 4, היום. אז ה-NBA לא ישר תתחיל ביום שלישי את הסדרה. אז מה שיקרה זה שבשבת או ראשון יהיה את המשחק הראשון, ואולי אחר כך יהיה משחק 2, ואז ירווחו בטיסה בין זה, כי בכל זאת גם שני אזורי זמן. בקיצור, אוקלאום עשיתי בדרך כנראה לסוויפ, כן צריך לשים לב ש-AJ מיטשל א', שעלה לצד שי עם 5 מ-20 מהשדה, והוא הרבה עול התקפי ייפול עליו, אז שוב, נגד פיניקס כנראה שזה לא משנה, בשלבים הבאים כנראה שכן. ודבר שני, שהתשובה לאוקלאום עשיתי היא הרבה מובילי כדור טובים. לפיניקס יש הרבה שחקנים שהם קולעים טוב, אין להם הרבה מובילי כדור טובים. דיברנו על בעיית הריכוז שם, אז דווין בוקר מנסה, וקולין גילספי מנסה, וגרייסון אלן מנסה, אבל הם לא מובילי כדור, הם לא
רכזים. ג'לן גרין, אגב, הוא היחיד שבאמת, אתה אומר, יש לו יכולת כדרור באמת של גארד, אבל אין לו ראיית משחק של רכז, אז הכדרור הזה מוביל לסלים של ג'לן גרין, לא להרבה יותר.
לא להרבה דברים אחרים. אז כן, 3-0 בסדרה הזאת אחרי 121-109 לטנדר, ועד כאן פרק יומי של עושים NBA בטובו. תודה רבה משה דוידוביץ'.
תודה רבה ערן סורוקה.
ותודה רבה כמובן לחברים מטורבו ביי דני, וכמובן אתם, כן כן אתם אנשים בבית, לייק, סאבסקרייב, תקבלו את כל הפרקים שלנו שיוצאים כל בוקר. עוד 4 משחקים מטורפים בלילה, אנחנו מתחילים ב-8 משחק 4, טורונטו יכולה להשוות נגד קליבלנד, אם היא תצליח זה גם את הסדרה הזאת הרבה יותר מעניינת, אם לא אז כנראה שפחות. אחר כך ב-10:30 פורטלנד נגד סן אנטוניו, דני אלדיה כבר הבטיח שהוא עולה עם 2 מגני שיניים. ב-2 פילדלפיה נגד בוסטון, נראה אם הסיקסרס יצליחו לחזור, וב-4:30 יוסטון נגד הלייקרס, קווין דורנט משתפר, ונראה עדיין מה יהיה. תודה רבה שהייתם איתנו, עד כאן הפרק היומי של 26 באפריל, עושים NBA בטורבו.
יאללה ביי.
מחר, בתקווה ל-2-2, שדני, נחזיק לו המון המון אצבעות, ו-NBA גיטר.